אנחנו בפעם הקודם דיברנו על הדרך של העילוי של יראת העונש, ודיברנו על דרך חשובה, והיא הדרך שהתפירה מתעלה דרך התפירה. ותיארנו שיעור די מפורט של השתלשלות הכוחות המתגוששים פה, זאת אומרת שהיראה מנסה להיכנס חזק בכוחות הגופניים הנמוכים, שגורמת בעצם לכך לחלישות במידת הגבורה. הגבורה מצידה עומדת על הרגליים האחוריות על מנת להתמודד עם המיעוט הקומה הזה, והיא מנסה בעצם להסתיר על עצמה את היראה, משום שהיראה היא במידה רבה מחניקה את כוחות החיים, מורידה את כוחות החיים. וכתוצאה מהמציאות הזאת יש פה, הייתי אומר, תוצר של משהו שהוא שלישי, של מידת גבורה עליונה, נאמר ככה, או מידת יראה שיש בה מידת יראת הרוממות, במובן הזה שהגבורה היא לוקחת את כוחותיה לא מתוך הכוחות הגופניים, לא מתוך הכוחות החומריים, מתוך הכוחות האגוצנטריים, אלא מתוך הכוחות של היראה. זה בעצם התקומה הגבוהה יותר. ולכן זה יוצא בעצם שיראת העונש היא מעוות השפוך ליראה הגבוהה יותר, ליראת הרוממות, שהיא בעצם מידת הגבורה העליונה. זה הכיוון שהדברים דיברנו בפעם הקודם, אני לא רוצה שוב לחזור על זה, כי באמת התחלנו בזה בפעם הקודמת. לפי מה שראינו בפסקה הזאת לפחות, שזו פסקה בתקף א', באורות הקודש ד', לפי מה שראינו בפסקה הזאת, אנחנו בעצם רואים את היראת העונש כמשמשת בצורה כזו או אחרת, משמשת לגורם לעילוי של הכוחות הנמוכים של החסר, הכוחות הגופניים, החומרים, האגוצנטריים, היראה היא מכווצת אותם, בעצם מפחידה אותה, ויוצרת בהם איזושהי חלישות פנימית, וכתוצאה מזה היא מצמיחה יראה גבוהה יותר. אבל ישנה פסקה נוספת, ופה אני עולה לקומה אולי יותר גבוהה, שאומרת שיראת העונש, יראת העונש מקומה גם בכאלה שיפעלו למדרגות עליונות יותר. זאת אומרת, בניגוד למה שהיה נראה אולי לחשוב, שיראת העונש התפקיד שלה הוא בכוחות הנמוכות, שאדם עדיין שפוע בתוך הכוחות הגופנית, או עדיין בתוך ההפקרות הפנימית שלו, אז באה היראה ומיישרת אותו לפי הגורם האלוקי, לפי הרצון האלוקי. אנחנו יכולים לראות שמידת יראת העונש היא לא רק ברמות הנמוכות, אלא גם ברמות הגבוהות יותר. בואו נראה אולי את הפסקה הזאת ככה שוב, בתף כף א', באות הקודש ד'. יש שם חטיבה שלמה. כתוב ככה, יראת העונש ודאי קודמת היא דוגמה ליראת הרוממות על האהבה. אבל אחר כך, כאשר היראה העליונה מתבססת באדם, והאהבה מתחילה להתיישב בנשמה מרוב זיו החוכמה האלוקית שמאיר בה, יש יראת העונש שנכנס ומתיחה בעצמות, עד כדי בעיטה חוזרת היא, מעכבת את פשוט הרוב שלו של האהבה ליראת הרוממות, והיא גם כן גורמת חולאים נפשיים וגופניים כלים מוחרקים. כדי לנקות הנשמה היחידית נשאר את כלל כולם מאותו סיק של יראת העונש המפקידה ומפליאה, נוצר בעולם כל היתר השני והארץ של הצפירה הגסה המחרבת את העולם, נוסד ביסודו כדי להיות ארץ נגדי נגד הסיגים הללו של יראת העונש, שיורד מטה מטה והיא מוצקת מאור התורה מצד יראה אליה ואהבה אמיתית. זאת אומרת, יוצא שגם כאשר אדם מגיע למדרגה של יראת הרוממות, עדיין לפעמים יש מצבים שיראת העונש היא חודרת בתוך הנשמה שלו והיא מעכבת את החלק של יראת הרוממות, החלק של האהבה שבכוחו. והשאלה שאנחנו מציגים בעצם, אז למה זה קורה הדבר הזה? למה האדם שהתעלה ליראת הרוממות מתוך אוכלת בו יראת העונש? ומאל האדם שהייתה ברמות נמוכות כמו שדיברנו קודם, אדם שהייתה בתוך שקיעה בתוך חומריות, בתוך הפקרות פנימיים, אז יראת העונש היא עוזרת לו להשתחרר מתוך הגופניות הזאת, מתוך האגוצנטריות הזאת, מתוך החלישות הזאת. אבל כאשר מדובר באדם שהתעלה ליראה עליונה, ליראת הרוממות ולאהבה, אז למה, מה תפקידה של יראת העונש שנכנס בעצמותו? אז אנחנו יכולים להגיד שיש באמת איזושהי תקלה, איזשהו באמת דבר שהוא מיותר, כאילו לפעמים פסוקים מן העבר, הם לפעמים מתלבשים עליו, והוא צריך כאילו להילחם נגדם. זה גם אפשרות. אבל אני חושב שיש פה ברמה מהותית, אתה מנסה לחשוב על הדברים, יש לכם תפקיד. יש לכם תפקיד ליראת האונס, גם כאשר אדם נמצא במדרגה של ליראת הרוממות והאהבה. למה? ובסוף פעם כלל אני חושב שרצות להבין, ואני חושב שנמצא גם ונשמח לעוד הבנה איך אפשר לרומם את ליראת האונס. תשובה לעניין הזה, לפי דעתי, אפשר למצוא בעמוד תת כף דלת. בעמוד תת כף דלת באות הקודש דלת. שם הרב מדבר על התפקיד של יראת האונס בזווית נוספת שהיא התפקיד של יראת האונס להביא את האדם ליראת סוף. הרב כותב ככה, יראת האונס, המידה ההתפלה שבצורת המוסר הרוחני, הרי גם כן המידה העליונה שהיא אידיאלית. עוד פעם, יראת האונס, המידה ההתפלה שבצורת המוסר הרוחני, היא גם כן המידה העליונה שהיא אידיאלית. זאת אומרת, אתה מדבר על אותה מידה עצמה, על יראת האונס שהיא השפלה, היא יכולה להיות אידיאלית שהיא יכולה להיות מידה עליונה שהיא במצב של, שהיא אידיאלית. רק כיצד, מכיר האדם את החפש תיאור, והתיאור למתואב לנפש, הוא מתואב אל ההוויה, והתיאור מתאר אוצר רוחני אמיץ מאוד. ולפי גודל האור שבנשמה, ככה הכתם של החטא נראה, וככה הוא מונע את ההרמוניה היפה שלה עם ההוויה, עם יופייה ותפארתה, עם כבודה וקדושתה, ויראת החטמה. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים על קומה שהיא קומה הרבה יותר גבוהה מיראת האונס, זה יראת החטא. ואומר הרב, בפשוטו של הפסקה, הוא אומר, חטא האדם מכיר שהחטא הוא דבר מכוער ומתועב גם לאדם, כי זה דבר שהוא מנתק אותו מהקדוש ברוך הוא, זה דבר שהוא משקיע אותו בתוך כל המוח הגופני, זה דבר שבניגוד לטוב האלוקי, זה מתואב אל הנפש האישית שלו, וגם מתואב אל ההוויה בכללותה. כי ההוויה בכללותה היא מבטאת את הרצון האלוקי, את הטוב האלוקי, והחטא הוא מנתק את האדם מן ההוויה. ואומר הרב, ככל שהנשמה היא מהירה יותר, אז גם הכתם בולט יותר, וגם זה דימוי. כמו בעולם הזה, ככל שהבגד הוא לבן יותר, אז הכתם הוא יזלוט יותר. כך גם ככל שהנשמה יותר מהירה, אז גם הכתם הוא חזק. אדם מרגיש איזשהו סלידה מהחלק הזה, והוא מרגיש שזה בעצם קוטע את ההרמוניה של ההוויה, לא פחות מזה. כאילו קוטע אותו מתוך ההרמוניה של ההוויה, כאילו הופך לו מין גוף בודד, גוף מנותק, איזשהו מין עלי מידה שאינו קשור להוויה בכללותה, וזה דבר שמביא ליראת אחרת. כך דברי הרב, שבעצם התשתית של כל הדבר הזה זה יראת העונש. עכשיו בואו ננסה רגע לנסות להבין איך באמת עובד הדבר הזה. זאת אומרת, איך באמת המעבר הזה מיראת העונש ליראת החטא? הוא מחזק את הדברים קצת יותר.
יראת
העונש
היא לא נשארת,
היא
לא נשארת.
כן. זה בעצם שדרוג של אותה יראה, זה מה שאני רוצה לקרוא. זה שדרוג של אותה יראה. יראת האונס היא בעצם, היא ביסוד שלה, היא בעצם יראת החטא. אבל זו הופעה נמוכה של יראת החטא. אני אשור להסביר את העניין הזה. אנחנו מדברים פה על איזה מנגנון שונה בתוך הנפש של האדם. עם כל זה דיברנו בפעם הקודמת, וגם נשארת את זה בכלל הדברים, הזכרנו מנגנון של איזשהו מאבק, הייתי אומר, שמתחיל על הגופניות של האדם. זאת אומרת, יראת האונס מנסה כאילו לכסח את הגופניות, מנסה לכסח את ההופעה הנמוכה של החיים, ותוך כדי זה היא מחלישה את שכות החיים. והיא פוגעת מידת הגבורה, זה מה שאמרנו קודם, ונוצר מן מאבק כזה בין הכוח הטבעי, הגבורתי של האדם מול יראת האונס. פה אנחנו מדברים על סוג אחר של מאבק בקומה הרבה יותר גבוהה. למה? כי פה אנחנו מדברים על החלק של ההכרה, על החלק של ההכרה שקיימת באדם. זאת אומרת, אדם חי בתודעה של יראת האונס. התפילה של יראת העונש היא אומרת שהוא לא בכלל מזדהה עם, עם הרצון האלוקי. כאן הוא אומר לו לעשות הרבה הרבה דברים, והוא אומר, מפחד לעבור על רצון השם. למה? כי ככה הוא כונה, כי הוא התנסה בעבר בדברים האלה, כי הוא מפחד לעזוב את המשענת הבטוחה שאתה עושה פה. יש כל מיני סיבות למה יראת העונש, גם נגענו בזה בעבר, למה יראת העונש היא כל כך טבעית לאדם. אדם מפחד, מפחד למטוש את הספינה האלוקית. אבל זה לא שהוא מזדהה איתה. שלנו לא מזדהה עם הדבר הזה, משום שחסר פה את החלק של ההכרה, חסר פה את החלק של, של ההבנה, חסר פה את החלק של ההזדהות עם הדברים. עכשיו, ככל שהאדם, הייתי מנרומם את ההסברה שלו בעבודת השם, כמו שאדם מבין את, את החלק של עבודת השם, אז כאן רק נראית העונש היא הופכת להיות, הייתי אומר, מיותרת ואבסורדית גם כן. למה? כי יראת העונש אומרת לו, תפחד מהתוצאות ואל תפחד מהדבר עצמו. כאילו, לא תעשה, תחטוף, אבל אל תפחד מהדבר עצמו. זה דבר שהוא טיפשי לחלוטין, זאת אומרת, זה מתי למה הדבר דומה, שכן, מציעים לאדם לעשות מעשה גדול מרזוגו, זה מוצר רבי חרב כותב, מציעים לאדם, נגיד, להציל חיים של אנשים, אומרים לעצמם, אם תציל תקבל 1,000 זוז. אז ברור שאדם נורמלי, מנגנון טבעי, להציל חיים של אנשים, זה רק יותר גדול מזה, אבל זה השכר הגדול ביותר. לעומת זאת אחד כזה שנחשו שפלה, הוא יגיד, או, אפשר להרגיע פה כסף. יפה מאוד, אני רוצה בעצם שהתאוות הכסף שלו מסיצה אותו מהדבר המשמעותי יותר, מהחיבור על החיים, אתה מסיף אחרי של אנשים, מה יותר טוב, זה דבר יותר גדול מהדבר הזה. גם פה, אם האדם מפחד מההשלכות של האי-עשייה שלו, זה אומר שהוא כל כך לא מחובר לרצון האלוקי, הוא כל כך מנוסק מהרצון, הוא כל כך לרצון האלוקי, זה לא משמעותי בשבילו, מה שאומר זה בעצם התוצאות, שהוא לא יחטוף עונש. ולכן, ככל שאדם מתעלה יותר, אז הוא מרגיש, הייתי אומר אפילו מבוזה, כאשר הוא ירא מפני העונש, שהוא ירא מפני התוצאות, כי הוא אומר, עצם הדבר עצמו, הוא הדבר הגרוע, הוא הדבר הרע. את הרעיון הזה למדנו בפסקה במידות ראייה, דיברנו על זה במסע שלנו את החיבור ביניהם, ושם אתם חושבים הרבה חיבורים פה מתוך הפסקאות, אבל במידות ראייה בהירה על פסקה ו' קראנו שבדברים שהשכל מחייבם, יש מקום להסברת יראת העונש רק במצב החולי של הנפש. זאת אומרת, ככל שהשכל מחייב דבר מסוים, ככל שהשכל מבין דבר מסוים, אז ככה גם כן יראת העונש הופכת להיות משהו מיותר. אם בכל זאת יש פה את ההסברה של יראת העונש, זה אומר שמשהו חולה בנפש, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, כל עוד לא הייתה הבנה, לא הייתה הסברה, אז אתה יכול להגיד מי תינוק שנשבע כזה, הוא לא יודע, ואתה מנסה להכניס אותו לעשות משהו מסוים, אז איך אפשר לשכנע אותו לעשות משהו מסוים? רק על זה הפחדה. אבל אחרי שכבר יש את ההבנה, אחרי שיש כבר זה, ולמרות ההבנה שהוא מבין, הוא לא מתחבר אל התוכן, זה מה שאתה יכול לקרוא. זה מצב שיכול, זה מצב שהוא הרבה יותר בעייתי. זאת אומרת, מצב של אי ידיעה שמוביל ליראת העונש, הוא מצב יותר בריא מאשר מצב שיש אי ידיעה, ובכל מה שמחזיק אותך זה רק ליראת העונש ולא לזרוק עם הדברים. כי הוא אומר לך שמה יש לך פוסט, יש לך פוסט טוב, עוצר למונח לפתחך. תתקופה ותרים אותו, אתה אומר, לא רוצה אותו, לא רוצה אותו. אז אם אתה לא רוצה אותו, אז תקופה זה עונש. זה כן נזרק, זה משהו שהוא לא בריא. ולכן בעצם יוצא ככה, שככל שאנחנו מעלים את החלק ההכרתי, ופחות ופחות נזקקים ליראת העונש, זה היה המשפט שאומר בסוף הדברים. מה שאומר בסוף הדברים דבר כזה, הוא אומר, אחרי שהאדם כאילו ירומם את ההבנה שלא קורה עכשיו את הפסקה, כשאתה תחום הפסקה, הוא אומר, אל תהיה דרך ולא שמתפלשת והולך אפשר לכל התורה כולה, ולא נהיה מתפלשים כך להמשפת ליראת העונש, כי חיצונית עם אהבה ויראת הרומם. זאת אומרת, בעצם יראת העונש מתחלל באהבה ויראת העונש. זה פסקה. ואז בעצם יוצא דבר כזה. יוצא בעצם דבר כזה. אנחנו פה מדברים על יראת העונש שהיא מתחלפת ביראת החסד. ביסוד הדברים יש קרבה מאוד מאוד גדולה בין יראת העונש ויראת החסד. למה? כי יראת העונש זהירה מפני התוצאה, ויראת החסד זהירה מפני הדבר עצמו. זאת אומרת, אתה מפחד לעשות את הדבר עצמו, כי לא טוב לך עם הדבר הזה. זה בניגוד למה שאתה רוצה, זה בניגוד למה שאתה היית אמור לעשות. אתה מפחד מהדבר הזה, אתה חושב מפני התוצאה של הדבר הזה, כי התוצאה של זה היא תגרום לך שתהיה מנותק מהרצון האלוקי, שתהיה מנותק מההרמוניה האלוקית.
מה זה, לא אומר עכשיו בדברים?
טוב, לא יפה, אני חושב שזה בעצם, הייתי אומר, קומה בתוך קומה. קומה בתוך קומה, עירת העונש, זה אומר, אתה לא מבין מה רוצים מהחיים שלך, אבל אתה יודע שאם לא תעשה, תחטוף. עירת החטא, זה אתה כבר מבין מה רוצים לך, ואתה חושש מפני... מפני עצם העובדה שאתה לא תפעל על פי הרצון האלוקי. ולכן מהבחינה הזאת, עירת העונש, היא משמשת, כקומה ראשונה לקומה הגבוהה הזו. למה? עירת העונש, כמו שאמרתי קודם, היא טבעית יותר, היא בעלת עוצמות גדולות מאוד, ועירת החטא היא, הייתי אומר, מטפסת על גבי עירת העונש. היא לא צריכה עכשיו ליצור קומה של עירת חדשה, אלא היא מתחלפת, תשאלו, מה המשמעות של הדבר הזה? קודם כל, באמת, כשאדם יושב בעירת החטא, זו מדרגה של אהבה במידה מסוימת, של הזדהות, של קישור פנימי אל הדברים. אבל יש לזה גם הנשכה נוספת. ככל שהדברים הופכים להיות עירת העונש, עירת החטא, אז גם העירה היא הרבה יותר מתפרסת והיא הרבה יותר נוגעת, אני אומר, למסגרת יותר רחבה של החיים. את הנקודה הזו כותב פה בפסקה קצת קפה, הוא אומר את הנקודה הזו, אני חושב לעשות את החיבור לפסקה הראשונה שדיברנו, אז זה אומר ככה, עירת העונש, סליחה, עירת שמיים קודמת עירת החטא, מתוך הרוב הזה עירת שמיים שיש רבוע התענפות המרובה של עירת חטא, חילוקי המדרגות האיכותיות של שמיים בעירת שמיים מניחים את הפרטים המסוימים בעירת החטא, אבל עירת חטא מתפשטת היא על הפרטים כולם. והיא משובחת, שהיא באה בדרך ישרה משפעת החיים הגדולה שיש באותו ולא שירת שמיים. זאת אומרת, שירת חטא, בגלל העובדה שמדובר פה בקומה של ההזדהות, בקומה של שהאדם לא רוצה להיות מנותק מן ההוויה, היא מאוד מאוד מפורשת, היא מאוד מאוד מדויקת, היא מאוד מאוד... אתה לא תוותר על קבוצות שליות. שירת העונש זה עירה יותר גסה. אתה בכללי מפחד. אתה אומר, טוב, אם אני אגל פה פינה, לא יקרה לי כלום. אם אני אשר זה... כי אתה בעצם עושה את זה כמי שפה הוא עושה, אתה לא עושה מתוך הזדהות. כפה זה לא עושה מתוך הזדהות, אז גם העירה היא הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מסורת,
הרבה יותר... אבל העירה אתה מחפש את רצון השם, הרבה יותר מסירה. כן, נכון. אתה לא רצון השם, זה לא עניין.
נכון, אתה רוצה לי מה אתה עושה והוא רוצה ממני. בצורה חיובית אתה הולך על הדברים. עירת חטא זה כבר עירה חיובית. זאת אומרת, זה לא העירה השלילית של העונש. עירת העונש זה משהו שמכווץ את האדם, מפחד לעשות, מפחד שיקרה לו משהו, מפחד לעלות שלך. זה משהו שמכווש את האישיות של אבא. היא רק חייבה ולהפך. תגיד לי מה רוצים ממני, כי אני רוצה לנסות בדיוק. אני רוצה לנסות בדיוק, כי אני חשוב לי כל פרט ופרט. זה סוג אחר של עירה, שבעצם עירה שהיא חיובית, אדם מחפש, מחפש בעצם להרחיב ולהעלות את הקומות האלוקיות. ולכן, אם נחזור עכשיו חזרה לשאלה שהצגנו. שאלנו, מה מקומה של עירת העונש כשאדם מגיע לעירת הרוממות? מאיפה נדחפת פה פתאום, עירת העונש הזאת? כשאדם מגיע לעירת הרוממות, בתשכ"ל, מה שהזכרתי בתור הפסקה הקודמת, כשאדם נמצא בעירת הרוממות, פתאום נדחפת לו עירת העונש, שהיא ממעכת אותו, שלא נותנת לו, להתקדם, והיא חוסמת בפניו את האור הקדוש של אהבה בעירת הרוממות. התשובה לכך היא, עירת העונש זה הלבוש הראשוני של עירת חטא, משום שכל עירת... כל עירת חטא זה קומה שצומחת לגבי ההבנה, קומה שצומחת לגבי הידיעה. בכל התקדמות שאדם מתקדם, תמיד יש שלב של, של החוסר הבנה ולכן נמצאת בהבנה. כלומר, גם אדם נמצא ברמה של צדיקות, ברמה של עירת הרוממות, בעירה מאוד מאוד גבוהה, שגם אדם שהגיע לרמות כאלה, תמיד יש חלקים שהם נכסים מפניו, שעדיין לא הבינו אותם מספיק, שעדיין לא מספיק יודע אותם עד הסוף. אבל הוא כמובן חייב לעשות אותם, כי הוא חלק ממערכת, כי הוא לא יכול לעזוב אותה, את הרצון האלוקי. ולכן ההופעה הראשונית של הדברים זה יותר מבחינת עירת העונש, כי הוא מפחד ממה שקורה, למרות שעדיין לא מספיק מבין, אבל הוא מפחד. ולכן בעצם המנגנון הזה של הרצון בסוף, של עירת עונש, שמתרוממת על ידי ההבנה ומגיעה לעירת חטא, זה מין מעגליות כזאת התקרבת בכל סתיו וסתיו שאדם נמצא. אין מצב שבו האדם יכול להגיד, הוא הגיע למצב של הבנה מוחלטת, והוא הגיע למצב של עירת חטא מוחלטת. בכל עירה תמיד יש בסופו של דבר חלקי של מעגליות שהוא שוב מגיע לאיזשהו נקודה שהוא לא מספיק מבין, שהוא לא מספיק יודע, בא עירת העונש, והשלב הבא צריך לבוא השלב של ההכרה, השלב של העירה העליונה יותר. אבל זה מין מעגלים כאלה, זה מין דרסה. כלומר, גם אתה אדם עמד ועמד גבוה, כמו שאני מזוות עצמי טוב. עוד פעם אני אומר ככה, תראו, יש פה יישובים מעגליות שאף פעם לא מסתיימת. אף פעם לא מסתיימת. זה לא שכאילו האדם נמצא קודם כל בירת העון הזה שהוא בר ונבעה, והוא חלש והוא שקור את הגוף הנאות. ברגע שהוא גמר את השלב הזה, הזדקה על עירת העונת, עכשיו בא השלב של עירת הרוממות והאהבה. זה לא נכון לצייר את זה ככה. אלא לפי מה שאנחנו מציירים, אנחנו אומרים בכל שלב שחסר לאדם הבנה, שחסר לאדם הסברה, שחסר לאדם הזדהות כתוצאה מהדבר הזה, יש חלק של עירת העונת. והקומה הזאת היא תמיד תהיה טוב, גם כשאדם בגדול הגיע למדרגה של עירת הרוממות, יש לו חלקים מסוימים של עירת העונש, כי הוא לא, הוא עדיין לא מספיק הפנים לא, את אותו חלק שאליו הוא הגיע. תמיד אדם מתקדם, תמיד אדם מתקדם, ועצם ההתעלות היא תומדת בחובה שוב מחדש את עירת העונש. היא תומדת לפרס ועל המצפה.
זה בעצם, אני רוצה את החוצה ההשתלמות של אדם בעירת העונש, אדם כל פעם הוא חוזר לעירת העונש עם הרכוש החדש שהוא רחד לו, כאילו הוא חוזר במדרגה יותר גבוהה.
כן.
אבל זה תמיד מבטא את
הרכוש המשתלם. הנקודה היא נקודת ההשתלמות. בגלל שהאדם הוא תמיד משתלם, אין שלב שבו האדם נהיה שלם. תמיד הוא משתלם. כל נקודה של השתלמות חדשה, היא מזמנת בתוכה שוב את אותו מנגנון של יראת עונש, מטירה נמוכה, זה החוסר הזדהות שלו עם הדבר. ועל גבי זה בא החלק של ההבנה וההתרוממות, ועל גבי זה בא אחרי זה יראת הרוממות. הכל משפט אחד לפני ש... לפעמים ההופעה של יראת העונש היא כל כך שלילית, היא כל כך לא מצויה, היא כל כך לא טובה, שהיא בעצם לא נותנת את הבן אדם להתקדם. זאת אומרת, לעבור כאילו מהשלב של יראת העונש, בשלב של ההכרה, כן? זה צריך איזשהו קומה פנימית מסוימת, שבאמת האדם יעשה את המהלך הזה. לפעמים יראת העונש היא כל כך מחזיקה אותו, ולא נותנת לו. לא נותנת לו להשתחרר מהמדרגה הזאת של יראת העונש, היא לא נותנת לו להשתחרר למקומה של האהבה, זה החלק של הפתירה, מה שהרב מדבר שם בתקצ"א, שלפעמים צריך לזרוק אותה תירת העונש. כאילו לא רצית להיכנס פנימה. לא רצית להיכנס פנימה כי היא מתפקדת פה בתפקיד מוגזם, שבסופו של דבר גם לא רצוי ולא בריא.
אני חושב שזה לא ממש נראה לא
אז אני אומר ככה, אתה צודק באמירה הכללית שלך, שכשאדם נמצא בבירת הרוממות, אז זה לא כאילו כל שלב שהוא לא מבין איזשהו פרט מסוים, אז הוא כאילו חוזר חזרה כאילו לבחינה של יראת העונש. לא זו הכוונה. באמת בגדול, הבן אדם הזה יש בו את המדרגה של יראת הרוממות, ובגדול עצם השייכות שלו, כלומר, אנחנו נכנסנו את זה, בפסקה באורות התורה לגבי הנושא של מצוות שמיות, של מצוות שמיות, אז אמרנו שאדם לא צריך להבין כל פרט ופרט במצוות בשביל לקבל אותם, אפילו לקבל אותם מתוך אהבה. למה? כי הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא מצווה ואנחנו, ואני יודע, מכיר בטובו, הקדוש ברוך הוא מסתם החזקה שגם הדבר הזה הוא חלק מהמערכת הכללית הזאת, גם אני לא מבין את זה עד הסוף. זה מדרגה כאילו בהבנות השם. אבל אף על פיכם, כשאנחנו מדברים על יראת הרוממות כיראה שהיא חודרת לפירת אחר, כיראה שהיא חודרת לפרטים, שהיא מזדהה עם הפרטים, שהיא שמחה בפרטים, שהיא נותנת כופר וחלק, יש איזשהו קומה שהיא קומה חסרה בזה שהאדם לא מבין. אז בגדול המדרגה שלו זה יראת אחר, אבל בתוך הפרטים עצמם יש חלקים שהוא לא מזדהה איתם, אבל הוא עושה אותם כי רוצים, זה מה שרוצים ממנו. חוסר ההזדהות הוא כשלעצמו איזושהי בחינה של נמיכות קומה שהוא צריך גם לגייס את אותם חלקים של יראת העונש. שהוא עושה את זה כי ככה טבעו אותי, אבל לא מתוך הזדהות עמוקה.
אני רוצה להפקיד על הרמות של הרמות של הבטא שאתה לא מסוגל מעשים, כאילו, יכול להיות שהבן אדם משתמש בכל מקורות, יכול להגיד שרוב האדם נסתם, נגיד, ביחס לרצח, בעצם, בירת חץ, ולא בירת עונש.
נכון. נכון, בהחלט נכון. נכון. רוב בני אדם מצויים ברמות כאלה משתנות בתוך המערכת הזאת. זאת אומרת, בחלק מהדברים שהייתה עליה ברמה של יראת השם, בחלק מהדברים זה נמצא ברמה של יראת העונש, ותמיד המנגנון הזה, אבל מה שבעצם אנחנו אומרים זה דבר כזה, מה שאנחנו אומרים זה דבר כזה, בזמן שאלנו, לאור הפסקה הזאת במילות רעי ובפסקה זו, כאילו משתמע שבאיזשהו תקודת זמן מסוימת, האדם כאילו מזדכה על יראת העונש. לפי מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על שלבים של הזדקות ביראת העונש. אנחנו מדברים על משהו שהוא חד פעמי. היה יראת העונש, זה קומה ראשונה. היית על קומה שנייה, זה היה יראת העונש. עכשיו, גמרת. עכשיו אתה רק יראת הרוממות, זה בעבר ובדבר הזה. זאת אומרת שאנחנו אומרים, אין דבר כזה. תמיד, בכל בחינה שאדם נמצא, יש את שתי הבחינות האלה. את שתי הבחינות האלה. העירה הרוממה של יראת החס. כמו שישראל נמצא שזה בצדק. זאת אומרת, רוב בני אדם, אפילו אנשים שפלים, כן, לא אוהבים, סולדים לפני רשע, סולדים לפני רשע, אוהבים את החיים, רוצים לעזור לאנשים ברמה מסוימת. זה חומה של, אם תראו, זה יראת חס. זה יראת חס במובן הזה שהוא חושש מפני עצם הרעיון הזה שהוא לא, שהוא יעשה דבר שזה רע, או שיש שותף לדבר שהוא יראת חס, זה מקומה של יראת חס. מעיד החפות. גם אדם שנמצא ברמה של צדיקות עליונה, תמיד יש את החלק של ההתקדמות, את החלק של ההתעלות, שקודם לו החלק של יראת העונש, זאת אומרת, החלק שהוא עדיין לא מספיק מבין, שהוא עדיין לא מספיק מזדהה, ושם בעצם המנגנון יותר מנגנון של כפייה, מנגנון של כפייה פנימית, שיש בו את הלבוש הזה של יראת העונש. כן.
שאדם
מבין
שיראת העונש, אבל עכשיו בכל זאת יש לך יראת העונש,
אבל לפעמים באמת נכון, שצריך להתזקק למנגרון של יראת העונש, שהוא מנגרון של מעניק עוצמה. עוצמה ליחס שלו.
אז
למרות שזה רק
שמות
נקודה יחסית לעצמו יראת העונש, זה רק שמות נקודה יחסית. כן, כן. כן, כי הוא חסר לו פה מטר זרה, ויראת העונש היא מעניקה פה עוצמה ליראה הזאת, שהיא חשובה גם בשלבים האלה. כדי שבאמת לא יפספס בחלק הזה של ה... של אהבה, אבל אני אומר עוד פעם, יכול מאוד להיות שלפעמים יראת העונש היא מפריעה, זה מה שהרב פה כותב, שבאמת שהיא מפריעה צריך להרחיק אותה, צריך להרחיק אותה, וצריך באמת לנסות לשאוף שהיא כל הזמן תשדרג את עצמה, ודאי וודאי לא להשאיר את הפריעה. זה החלק של הארץ של הפריעה הגסה, שהיא צריכה לנתק את עצמה כל הזמן מהחלק הזה של יראת העונש.
איך נכנסת יראת הראש לדבר העניין הזה?
וגם אנחנו חושבים של יראה. כן, האמת שלא, לא, כל הזמן אנחנו חושבים להיכנס לזה, אבל אם אתה מעלה את זה, ביראת הבושל יש בעצם שתי בחינות, אבל יש בחינה אחת שהיא בחינה נפשית, זאת אומרת שהאדם, יראת הבושל זה עוד משהו שהוא קודם מיראת אחר. זאת אומרת, שהוא טוב יותר מיראת העונש, אבל הוא קודם מיראת אחר, מבחינת הנמוך יותר מיראת אחר, במובן הזה שהוא עדיין לא ממש מזדהה, נאמר, עם הרצון האלוקי, אבל הוא מתבייש מעצמו, הוא מתבייש מעצמו שהוא לא פועל לפי הרצון האלוקי הזה. זאת אומרת, זה לא שהוא באמת מבין עד הסוף, והוא באמת היה רוצה מה שיש בחוץ, אבל הוא מתבייש שהוא לא עשה את מה שהוא היה נדרש לעשות. בגדול הוא כן היה רוצה לעמוד ברצון האלוקי. הוא לא היה מבין אותו, אבל הוא מתבייש מעצמו. וזה גם מרגע יותר טובה מאשר יראת העונש. יראת העונש זה משהו ממש כפייתי, משהו חיצוני לו. והרב מתפקף שיראת העונש, יראת הבושת, היא דבר שהוא עוזר להגיע ליראת החטא. יראת החטא. יש גם בהמשך גם מבחינה, הייתי אומר, עיונית לדבר הזה. שישהו רוצה שיתקל בתף למד ב', אבל לא עכשיו. כי אני באמת רוצה לסיים פה את הנקודה הקודמת. את הנקודה הקודמת של ה... אז דיברתי עכשיו על מנגנון חדש של העלאה של יראת העונש. והמנגנון הזה זה בעצם מנגנון שהקראנו אותו קודם, זה מנגנון של פיתוח, הייתי אומר, ההכרה ופיתוח השכלי של האדם. ככל שאדם מבין יותר את העבודה האלוקית, ככל שאדם מכיר את העבודה האלוקית, אז תכף אתה, העירה הזאת הולכת ומתפתחת, הופכת להיות על בסיס של תובנה והזדהות, ויש פה את החלק של יראת החטא, שהוא באמת החלק החשוב ביותר. ישנו חלק, בתוך החלק של ההכרה, ישנו פן נוסף, שגם עליו דיברנו בעבר, ישנו פן נוסף של, של התפקיד של ההכרה, זה מה שהצרתי בזמנו, הצרתי בזמנו מהפסקה במידות ראייה, ביראה בבית, שמה הרב מדבר על יראת השם גבוהה מאוד, ביראה בית, כן, זאת ראייה מביראה בית, ביראת השם שהיא גבוהה מאוד, שהיא צומחת מתוך ההכרה של האדם באמת האלוקית, שההכרה הזאת יש בה שני הפכים, שיש את הפיצול, זה מאוד חשובה בכלל הזאת. הוא אומר, בכל ראיית השם הוא מתקרב באופן כנשמה, מפני ההכרה הנפלאה של שני ההפכים אשר בהשגה האלוקית. זאת אומרת, שכל שאדם יש לו השגה אלוקית, אז זה יותר ויותר מצייר את ראיית השם באופן כנשמה. עכשיו, מה אותה שני הפכים בהשגה האלוקית? מצד אחד, העדר הידיעה מוכרת למרות האלוקית, ומצד שני, ודאות הידיעה במציאות השלמה. לא, זה שני ביחד.
אתה רוצה לך לדבר?
מה? עברתם? דבר הידיעה מוכרת במהות האלוקות. מה? עכשיו בהשגה האלוקית. השגה האלוקית נכון. שהעדר ההגיעה מוחלטת במהות האלוקות, ובמהות ההגיעה במהות השלמה, מה שלך
בדיסק?
נכון. הוא אחד מוכן. חבר? חבר. אז יש פה בעצם הכרה אלוקית שהיא בדיוק הפוכה, זה קצת לעצמה, אתה מדבר על זה בהתחלה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, רק הנושא שלנו זה יותר היראה, אז הוא אומר, כשאתה בעצם מתייחס אל האלוקות, אז יש שני בחינות שהן לא בדיוק הפוכות. מצד אחד אתה מרגיש שאתה לא מבין, זה משהו כזה שהוא... ובחושר ההבנה, מטבע הדברים, זה יוצר שם משחק מספש. לא כן שמדובר ביחס לאמת האלוקית, הוא אומר, מצד אחד, אתה לא מבין בזה, מצד שני, אתה מרגיש שזה פה ודאות של ידיעה במציאות שלמה. זאת אומרת, אתה אומר פה דבר והיפוכו. אני לא מבין את הדבר הזה, לא יודע, לא מצליח להציג אותו, מצד שני, אני בטוח...
במסגרת הכוללת אתה מבין, אבל את הפרטים, את העצם, את הכל...
אני בטוח שזה דבר שהוא שלם ומלא. זה מה ש... אני בטוח במציאות השלמה. זה כשלעצמו אני אומר, זה ראוי לבירור באמת איך זה צומח בנפש של האדם שתי ההשגות האלה, אבל הרב אומר, מזה צומחת היראה. עכשיו, למה מזה צומחת היראה? הוא אומר הלאה, התמזגות נפלאה זה שני ערכים אדיריים או חיים, מאיינת היא מאוד. והנורא הזה, יעקב שאמר, מה נורא המקום הזה? הוא ישתה משבע עולים. אוהל אברהם ואוהל יצחק, המתמזג בתפארת ישראל, זה בפנימיות קצת, הדר חוכמה יראה, שאלת הידיעה מוכחת בבני שכל ידיעה מקשכת את הידוע, כשם שהיא מבררת אותו. זה כפי שנמצא במדע האדם. הוא עדים בכל מדע שכל אדם מדבר שיש לה ראשית. זאת אומרת, הרב פה אומר ששני הדברים ההופכים האלה הם מאוד מאוד מאיימים על האדם, מאוד מאוד מפחידים אותו. הם מאוד מאוד גורם לו ליראה מאוד מאוד חזקה. למה? כי מה גורם לבן אדם פחד במציאות החיים שלו? שני דברים. כשאתה עומד מול דבר שהוא בעל עוצמות אדירות ואתה קטן פי כזה, וכשאתה עומד מול דבר שאתה לא מצליח להבין אותו. משהו שבחוסר ודאות יש פחד, דיברנו על זה. לא בחוסר ודאות, בחוסר הבנה, בחוסר יכולת של האדם לקלוט את המושג, זה מכניס אדם פחד, כי הוא לא יודע מה זה הולך להיות, מה זה אומר, זה משהו גדול עליו. כן, אמרנו, באדם הלך בחושך, יש לו פחד, כי הוא לא יודע מה, כן, רק שאלות, אוקיי, עכשיו אני מבין, עכשיו אני רואה הכל, ברור, אין פחד. זאת אומרת, בעצם שני החלקים שיוצרים את הפחד, ושניהם תאמין דרך של האמת האלוקית. האמת האלוקית היא בלתי מושגת, אבל היא ודאית, כי היא מופיעה, היא קיימת, כי היא מנחה אותנו, כי היא מזליחה לנו, כי אנחנו במציאות החיים יודעים ונתקלים בה כל הזמן, כל הזמן. זה מקורה של הוודאות באמת המוחלטת הזו. עכשיו, יוצא בעצם שבהכרה של האדם באמת האלוקית הולכת וצומחת מידה של יראה, שהתוכן של המידה של היראה הזו זה מידה של התבטלות. שאדם מרגיש התבטלות כלפי האמת האלוקית. זה בעצם היראה הגבוהה הזו שנדבר עליה פה. בשונה מה שדיברנו קודם, שההכרה יוצרת יראת חטא, כפה שאדם מכיר יותר, אז הוא יותר מזדהה ורוצה יותר לעמוד בסטנדרטים והוא ירא מפני האפשרות שהוא יעבור על פני הרצון האלוקי. זה באמירה החיובית של הדבר. פה אנחנו מדברים באמירה השלילית, אבל גם היא חיובית, גם היא גבוהה מאוד, שהאדם יש בו יראה שיוצר בו התבטלות גדולה מאוד, ענווה גדולה מאוד ורצון לשמוע ולקבל את האמת האלוקית הזאת, כי זה משהו ענק, זה משהו שהוא אינסופי, זה משהו שהוא גדול, זה משהו שהוא... זה בחינות של יראה שצומחות מן ההתרה של האדם. מה? זה סוג של יראת הרוממות. זה סוג של יראת
הרוממות.
האדם כי הוא מתבטל כלפי האמת הזאת והוא רוצה להיות לשמוע לכולה, הוא רוצה להיות שייך אליה, שהוא רוצה לא לעזור לרצרה. זה יראת הרוממות. אז נסכם את הדברים, ובסופו של דבר תראו שהדברים האלה משתלבים וזה אנחנו מציינים את העיסוק שלנו במידת היראה, לא רק שגמרנו, אבל אנחנו יכולים לסיים את ה... דיברנו על שלוש בחינות בעילוי של יראת האונס. קודם כל, המצב הפסיסי של יראת האונס, דיברנו על זה ברחבה, הוא דבר שקיים בנפש האדם, יש לתפקידים, גם על זה דיברנו, מה התפקידים של יראת האונס בקומה הנמוכה שלו. אבל הקומה הזאת הנמוכה היא הולכת ומשדרגת את עצמה, הולכת וצומחת. אז אמרנו, היא צומחת משני כיוונים שהם שלושה. הכיוון האחד זה המאבק האיתני שהיראה מכניסה בחלק הגופני של האדם, בחלק החומרי של האדם, ברצון שלו להיות מה שבראש שלו, החלק ההסתירותי של האדם, לעשות מה שבראש שלו בשביל עצמו, ועל בשביל עצמו, על חשבון הכלל, על חשבון הזה, באה יראת האונס ומדבר, אתה לא לבד פה. אתה לא לבד, ואז היא נכנסת ומקשפת את החלק הזה של העצמיות של האדם, היא מפחד. הוא מפחד מפני ההשלכות של לא תקרות לו, וזה חושב מין עמדה של פסיביות. העמדה הזאת גורמת לו להתנגדות פנימית, שהיא מידת הגבורה, שהגבורה הפנימית אומרת לאדם, עזור אותך, תעשה זה מה שאתה, תעשה זה מה שאתה מבין, תעשה מה שאתה, תעשה לפי הכיף שלך, לפי הרצון שלך, ונותר רק איתנים כזה. זאת אומרת, הגבורה מביאה את החלק של הכפירה, שנסה לצלק את היראה, והיראה מביאה את החלק שנסיים לכופף את הגבורה, בסופו של דבר נוצרת התאחדות, שיוצרת קומה גבוהה יותר של גבורה עליונה, כמו שהזכרנו קודם, שהגבורה העליונה הזאת היא טעונה בתוכן של היראה, כן? ומכוח זה הגבורה היא מופיעה גם בקומה הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר זה משום שהגבורה הנמוכה מופיעה מכוח הגופניות של האדם. הגבורה העליונה מופיעה מכוח האמת האלוקית, מתוך הרצון האלוקי, על פי הרצון האלוקי, והיא מסננת בצורה טובה את יראת העונש, והופכת אותה למידת יראה שהיא במקומות מסוימים באמת יראת הגבורה אומרת לה, זה לא צריך, זה חלקים שהם גיברת מיותרת. זאת אומרת, היראה מסדרת את הגבורה, והגבורה מסדרת את היראה. זאת אומרת, אחד מאזן את השני ונוצר פה משהו שלישי שהוא גבוה יותר. דיברנו על פן אחר של העלאה של מידת היראה, וזה על ידי ההכרה. ככל שאדם מכיר יותר, ככל שאדם יודע יותר, הוא ככה הוא מזדהה יותר, וככה הוא הופך להיות ירא חטא, ויראת העונש בעצם הופכת להיות איזשהו מנגנון שמהווה מנגנון ראשוני של הופעה, של פחד מפני האמת האלוקית, באה ההכרה ומעלה אותו ליראת חטא. והמעגליות הזאת, אמרנו, היא קיימת בכל הקומות האפשריות. מנגנון שלישי שדיברנו עליו עכשיו, זה שההכרה, ככל שאדם מכיר ומשיג את האמת האלוקית ובעצם מבין שהוא לא מבין, רואה שהאמת הזאת היא גדולה עליו, שהיא ענקית, ומצד שני היא ודאית ומוחלטת ומושרשת ולא ולא יותר ספק, כמו שהיה אולי אפשר לחשוב, שתי הכוחות האלה, מצד אחד הוודאות הגדולה, מצד שני החוסר הידיעה, יוצר איזושהי מידה של התבטלות, שגורמת לאדם ליראת הרוממות, ליראת הרוממות. אני חושב ששתי הדרכים האלה, מצד אחד הכפירה, מצד שני ההכרה, הם שתי דרכים שהם בסופו של דבר יש להם שורש אחד. יש להם שורש אחד. יש להם שורש אחד, והוא המעבר של האדם מההבנה הפרימיטיבית, מהחוסר הבנה שלו להבנה הגבוהה יותר. יש בזה מימד של התנתקות, מימד של כפירה בקומות הנמוכות ומימד של הכרה בקומות הגבוהות. זאת אומרת, זה שני דברים של אותו מטבע. הכפירה וההכרה הם שני דברים של אותו מטבע. הכפירה זה בגלל שהוא מרגיש שזה קטן עליו, שזה לא טוב בשבילו שלא זה, וההכרה זה חלק שמולף אותו גבוה יותר. עיקר חומר, הרב אומר את היסוד הזה, את המשתות המשולב הזה שדיברנו על שני החלקים האלה, במידת יראה ג' הוא פחות יותר עברנו על סל גדול מכל המדינת העירה, אני חושב שזה לעבור על זה. במידת יראה ג' הרב אומר ככה, המושג של יראת הטוב הוא מוסיף עוז וגבורה בנפש האדם. אתם רואים? יש פה חיבור של שני התקופות האלה שדיברנו, המושג זה ההכרה, מוסיף עוז וגבורה, שזה הגבורה שדיברנו עליה כל זה, שהיא מלחמת. זאת אומרת, ההכרה נלחמת ביראה הנמוכה, והעוז והגבורה נלחמת בנפש האדם. אבל הרב אומר כותב שהוא בעצם אחד תלוי בשני. המושג של יראת השם מוסיף עוז וגבורה בנפש האדם. המבין אותה בטהרתה, היא עושה את החיים מלאים עניין ושמחות גדולות, ומלא אותם ברוחניות מתגברת, מזככת את גשמות הנפש באור אש קודש. זאת אומרת, ככל שאדם מבין את החיים, ככל שאדם מכיר בגדולת החיים, אז זה ממלא אותו בעוצמות, משום שהוא מרגיש שהוא חלק ממערך כולל, שהוא חלק מאמת הרבה יותר גדולה, חלק מהרמוניה הרבה יותר שלמה, הוא לא איזה מין עלי נדעת זרוק לעצמו. והחיים הופכים לו בעלי שמחות גדולות, בעלי רוחניות גדולה, שזה בעצם מתאים את הגבורה הגדולה הזאת. אומר הרב, אמנם לפתעים מתייצבת כחלק של הבהלה, הגורמת לציון ויוש וחיסרון, עונים. זאת השפעה היא רעה מאוד. זאת אומרת, אצל כאלה שהם פתעים, זאת אומרת, חופשים, היראה מופיעה בצורה של בהלה, שהוא פוחד מפני האמת, אבל שהוא לא יודע מה הוא צריך לעשות עם זה. זה מכניס לו רפיון. זאת ההשפעה היא רעה מאוד, להתפשט, היא גורמת כמות על כלל עול מלכות שמיים. מהצעירים שטעמו אותם חיים איתנים, שמבקשים בצלת חיים ולא באתר החלטות, כי מלא רומת וביטחון גבורה. זאת אומרת, כשהיא מתפשטת על האדם, הבעלה הזאת, זה יותר התנגדות מאותם צעירים שיש בהם כוחות איתנים, שרוצים חיים מלאי עוצמות, ביטחון וגבורה. אמנם הסיום עציל איזו אימה הוא גם כן בכלל יישוב העולם והכשרו המוסרי, זאת אומרת גם היראה הנמוכה יש לתפקיד בבניין המוסר של האדם, דיברנו על זה, שראו לפעול אימה על הכושלים של המהלות המוסריות, שכל חשת לא תעצור באדם לבוא אל תעבוד דיבן הזונה, ואצל רשעים כאלה, החיזיון של פחדים שנצטער על זה מושג יראת השם, הוא חיזיון של אמת, ושבאמת ההנהגה האלוקית העידה שהיא קנו ונותן את הרב אויביו. זאת אומרת, באמת, למי שעובר על רצון השם, באמת אותו אמר לפחד. באמת זה טוב שהוא יפחד, ואיפה אמר לפחד? כי באמת השם אל קנו. וחיזיון של תואר גדול יש בזה גם כן, שמקום כל מהירה מחלשת את הכוחות הרעות, כלומר הכוחות הגופניים, ומשיבה על ידי זה את הרעים שהם בבני אדם לדרכי יושב. אבל הם מגשים אל השם בתלמוד תורה ובקשת מעלות מוסריות, שהם כמובן רחוקים מכל תואר ורע, צריכים להשכיל בירת השם, קיום שמרומם מחיית כל הכוחות הנפשיות, יראת רוממות יש עם האהבה ואיזם תמימים ויתענג על השם, ויתן לך משלות לבך. זאת אומרת, הוא אומר, מי שבונה את עולמו, עולמו על בסיס המוסר האלוקי, על בסיס התלמוד תורה, הוא צריך למתוש את הדרך של הפחד, ויותר ויותר להעלות את הסיורים על ידי השכלה ליראה רוממה יותר, כמו שדיברנו קודם, שהיא כוללת בתוכה את יראת החטא, וגם כוללת בתוכה את יראת הרוממות. ואני חושב שאם כאילו נצא עם איזשהו נסקר ככה מאוד מאוד יסודי כאן, אני חושב של היראה, אז באמת, אלו בעצם שתי הפתנות היסודות שדיברנו עליה, זאת אומרת, קודם כל יראת העונש של מצב בסיסי וטבעי לאדם, דיברנו על היתרונות של היראה הזאת. דיברנו על כמה היתרונות, לא כרגע אחזור על כל המהלך שדיברנו עליו, אבל דיברנו באמת על היתרונות של האדם, שזה מעניק את הסלם מול האמת האלוקית, שבאמת האדם מול החוקיות החיים, יש יתרונות ליראת העונש הזאת. היתרונות של יראת העונש הם גם בכך שהיראה עצמה היא משדרגת את עצמה והיא ממשיכה לתפקד גם הלאה בקומות הגבוהות יותר כמצע ליראה גבוהה יותר. היראה הגבוהה יותר שהיא צומחת מתוך יראת העונש, אז אמרנו, דיברנו באמת על כל הבחינות האלה, זאת אומרת, זה גם בא לידי ביטוי במידת הגבוהה יומה, זה גם בא לידי ביטוי ביראת החטא, וגם בא לידי ביטוי ביראת הרוממות. זאת אומרת, סוף היראות האלה שהן צומחות גם מתוך ההתנגדות הפנימית, מתוך הספירה וגם מתוך ההשכלה של האדם. ולכן, האדם צריך לחתור לכך שעבירת השם תהיה אצלו יותר ויותר מושכלת ופחות ופחות עומדת על הבסיס של הפחד הנמוך, על הבסיס של ההפחדה שמאפיינת את יראת העונש. וזה לא אומר שהוא מזדקן על יראת העונש, אבל צריך לשאוף לכך שהבחינה הפנימית תהיה יותר בחינה של יראת הרוממות ולא תהיה בחינה של יראת העונש. טוב, אנחנו בפעם הבאה נעבור, נראה, אני חושב שנעבור על ה...